רדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם
צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים למדברים מוזיקה. כאן איתכם, כמו בכל שבוע, אסף פרט, הטכנאי דותן ביבי. כאן ברדיו קסם 106 FM. אז להזכירכם, אנחנו בשנת 1995 ממשיכים את המסע שלנו, והיום נאחד את התוכנית ללהקה שפרצה בשנה הזו, למרות שהייתה קיימת לא מעט שנים לפני, והייתה אחת הלהקות הבולטות של התקופה, להקת אב טיפוס. בהמשך התוכנית יעלה לשידור גם חבר הלהקה טל יניב, האיש שמאחורי הקלידים, שיהיה האורח המיוחד שלנו היום. כן, אז היום אנחנו עם אב טיפוס, להקה שכאמור מאוד הצליחה במחצית השנייה של העשור הזה, שנות ה-90, בייחוד אחרי האלבום הראשון שלה. אפשר להגיד שאב טיפוס פעלה למעשה שנים רבות מתחת לרדאר, עד שמצא את דרכה. החברים עבדו ביחד, ניגנו, הקליטו, עברו כמה גלגולים, שלחו למי שצריך, אבל לא תמיד היה מישהו בצד השני שקיבל או רצה אותם. הסינגל הראשון שהוקלט באולפן מקצועי והיצא באמצע שנת 86 כתקליט שדרים ראשון בהפצת CBS, היה השיר הבוסרי הבא, שיר בשם אין לאן לברוח. אב טיפוס בגלגול המאוד ראשון שלה.
Cigar ya akhona kavui
איזה יופי של אנרגיות, האמת שיר לא רע בכלל. אין לאן לברוח. אז מי היו אב טיפוס? חבורה של מוזיקאים צעירים מהקריות ששמעו ביחד תקליטים וחלמו להצליח בתל אביב. הרכב אז, אמצע שנות ה-80, נקרא פאוסט, וכלל את אייל שכטר, אמיר בן דוד, אריק שחר, אסף מרוז המתופף שעבר אחר כך לאיפה הילד, טל יניב וגיא דובדבני. הם היו חבר'ה בגיל צבא שהופיעו בערבי להקות צעירות ברוקסן, והלכו לאודישנים לפסטיבל ערד הראשון, שנת 85. לשם הם באו עם שירים מורכבים שכתבו בהשפעת להקות כמו ג'נסיס ויס, מה שלא ממש עבד. באודישנים המספרים הם התמודדו עם שתי להקות נוספות, זרם מקומי, גם הם מהקריות, ולהקת מדיום מחולון. אבל אף להקה לא התקבלה. באותו שבוע גם פורסמה ביקורת קטלנית שכיסחה את כל הלהקות. על פאוסט כתבו שהשירים לא נגמרים ולא מבינים אותם, ולזרם מקומי כתבו שהם רוצים להיות כמו אריק איינשטיין. הבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך עם השם פאוסט, סיפר אמיר בן דוד באחד הרעיונות. יניב, טל, סליחה, הציע את השם אב טיפוס, שנשמע לנו מוצלח, בעיקר כי הוא מתגלגל נעים בפה. אז הפכנו לאב טיפוס, זרם מקומי שינו את השם להחברים של נטשה, ומדיום הפכו לנוער שוליים. כל מקרה, השיר הזה ששמענו עכשיו לא משך יותר מדי תשומת לב, על הקו רע... תקופה ארוכה של שינויים, שחר ודובדבני פרשו, עד שבשנת 90 התייצבה על הרכב קבוע, אייל שכטר בשירה, אמיר בן דוד גיטרות ושירה, שרון הולצמן בבס ושירה, טל יניב בקלידים, ואיציק הלל, האחיין של אלון הלל המתופף המפורסם, בתופים. בסוף 91 הקליטה להקה חידוש רוקיסטי ביותר, תכף תשמעו, ללייתו של גבי שושן, 16 מלאו לנער, אני זוכר אישית, ברדיו את השיר הזה. אלי מואר כותב המילים המקורי של השיר הזה.
וכך התחיל העצב המתוק והבדידות חונקת את הצחוק.
כן, הוא עדכן, עדכן את הטקסט במיוחד בשביל הגורסה הזו, וכתב שתי שורות חדשות, ולא תמיד העצב הוא מתוק ויש אולי עוד קצב חוץ מרוק.
כמה לבן צברה, והוא אהב אותה,
איזה יופי של קאבר, קאבר לפנים, מה שנקרא. אב טיפוס באמת היו צריכים את החידוש לשיר הישן הזה, כדי לקבל חיבוק ראשון מהרדיו. השיר יצא גם בעד ארצי, באלבום האוסף 14 בפנים. אבל כמובן השאיפה הייתה להצליח עם חומר מקורי, לא להצטייר כלהקת קאברים. לכן חברי הלהקה המשיכו לכתוב שירים, להקליט סקיצות. ויום אחד בשנת 93 קרה הדבר הזה שצריך לקרות כדי שדברים יוכלו סוף סוף לצאת החוצה כמו שצריך. טל יניב, שאנחנו נשמע בהמשך קצת יותר פרטים על האירוע הזה, פגש את יהודה עדר, המפיק המוזיקלי, המוזיקאי, הגיטריסט, בחנות כלי נגינה, והזמין אותו לשמוע את הלהקה. עדר הגיע, התלהב והפך להיות המנהל האמנותי שלהם. דרך עדר הגיע גם אודי אניס מהליקון, שהקשיב והחליט להחתים את הלהקה. אב טיפוס עם יהודה עדר כמפיק מוזיקלי, החלה לעבוד ברצינות או לאורך זמן על מה שהפך סוף סוף לאלבום הבכורה שלה. פרט מעניין, תוך כדי הקלטת האלבום, המתופף איציק הלל פרש, ומי שהחליף אותו היה דודו אלון הלל, כך שאב טיפוס פה בהחלט הרוויחו את אחד המתופפים הטובים שיש לנו כאן בארץ. בוא נשמע את אחד השירים הגדולים מתוך האלבום הזה, מילים ולחן של שרון אולצמן, בוקר טוב עולם. לפני התוכנית שוחחתי עם שרון הולצמן, כותב השיר הזה ושירים נוספים אחרים. ביקשתי ממנו התייחסות לגבי בוקר טוב עולם, והוא אמר לי ככה, אחד השירים הראשונים שכתבתי, שיר תמים ונאיבי שמדבר על תקווה והתחלה חדשה, עם השנים קיבל פרשנויות שונות ומשונות והפך לאגדה אורבנית. זה קורה לפעמים עם שירים שמגיעים רחוק ועמוק. אני אוהב אותו וגאה בו מאוד, כל השאר לא בשליטתי. כן, אז ב-25 במאי 1995 יוצא האלבום מה החזאי מבין, עם עיבודים משותפים של יהודה עדר ויועד נבו בגיטרות אקוסטיות. אלבום מצליח, ממתג את הלהקה כלהקת רוק רך, נשמע מגובש ועשיר בלא מעט לעיתים. הצליל באמת היה רך יותר באופי מהשירים שהוקלטו לפני העבודה עם יהודה עדר, משהו שהתאים קצת לשינויים שעבר באותה תקופה הרוק הישראלי. רוק שהתרקח מעט, התמתן, הוריד קצת את הדיסטורשנים והחספוס, ולכן גם התקבל לא רע אצל הקהל, לא רע, לא רע בכלל. האלבום הזה הפך לאלבום זהב תוך 3 חודשים, ואותה שנה הלהקה נבחרה ללהקת השנה של גלי צהל וכל ישראל. הלהיט הגדול ביותר של הלהקה, ואולי סימן העיקר שלה, הוא כמובן תשאירי לי מקום לחבק אותך. אמיר בן דוד סיפר, הבוקר שהשיר הזה יצא לרדיו הוא בוקר שאף אחד מאיתנו לא ישכח. היינו בחזרות בצוותא, עצרנו באמצע החזרה כדי לשמוע את התוכנית של קוטנר בגלי צהל. הוא קיבל את השיר להשמעת בכורה וידענו שהוא ישמיע אותו. לשמחתנו העצומה הוא פתח את התוכנית עם השיר שלנו. היינו באופוריה לשמוע את עצמנו ברדיו. איך שהשיר נגמר, קוטנר אמר שזה שיר כל כך יפה שבא לו לשמוע אותו שוב וישמיע אותו פעם נוספת. אנחנו כבר ריחפנו בחלל. באותה שעה קוטנר השמיע את תשאירי למקום לחבק אותך לא פחות מ7 פעמים. זו הייתה חוויה מסחררת. בוא נשמע לראשונה ברדיו את הגרסה הראשונית שהוקלטה על השיר, גרסה שקצת שונה מהמקור, אפילו במילים, ובמיוחד באלמנטים שונים בלחן. הסיבה לכך היא ארקדי דוכין, כן? ארקדי דוכין שהגיע לבקר את הלהקה באולפן, שמע את השיר והציע לשנות את האקורד, אקורד מסוים בסוף הפזמון. אנחנו נשמע עכשיו את הגרסה הראשונית, עדיין ללא השינוי שמוכר לכם עד היום. הנה השיר, תשאירי לי מקום לחבק אותך, בגרסה הראשונית שלא הושמעה מעולם. אב טיפוס.
תשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום.
שמתם לב להבדל הקטן שם בפזמון, בלחן, אז הנה לכם הגרסה המקורית.
אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה, אמרת לי אתמול חלמת עליי בלילה, זה דבר כל כך נחמד לדעת שמישהו חולם עליך, גם אם זה חלום קצר ואם זו את, זה אפילו עוד יותר, עוד יותר נחמד. תחלמי, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. את ישנה ומחייכת לעצמך, אני שמח שאני שם. לפעמים נחמד שחולמים עליך, גם אם זה חלום קצר ואם זו את, זה אפילו עוד יותר, עוד יותר נחמד. תחלמי, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום.
להיט פשוט ענק. ועכשיו נמצא על הקו איתנו היום חבר להקת אב טיפוס, דווקא לא מהחברים שעומדים בקדמת הבמה, אבל האיש שנותן את מעטפת הקלידים מאחור עם כישרון הנגינה והסאונדים המיוחדים, הפיק מוזיקלית גם חלק מהשירים, וגם אחראי על כמה מציוני הדרך החשובים בחיי הלהקה. שלום לך, טל יניב.
על הנוסף.
מה שלומך?
לא,
מצוין. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, השם אב טיפוס, יש לך איזשהו נגיעה לשם הזה, נכון?
כן, אני הבאת אותו ללהקה, וואו, לפני המון המון שנים, היינו בני נוער בקריות, אמיר מקריאת מוצקין, אייל מקריאת גליק, והיו איתנו עוד חברים בלהקה גם מהקריות, והתגלגלנו עם כל מיני שמות, השם האחרון שהיה לנו לפני אב טיפוס היה פאוסט, ואיכשהו הרגשנו שהוא קצת לא מתאים. לא יודע אפילו מאיפה בא לי השם הזה, אבל ברגע שהצלתי אותו, גלגלו אותו בלשון פעם פעמיים, ואמרנו, יאללה, אנחנו אב טיפוס, וזהו.
מעולה. שמעתי אגב שזה אולי בגלל שזה מתחיל באלף בית, ואז אתם תמיד ראשונים בחנויות הקליטים.
אלף אלף להקות.
כן, אז לקח לכם זמן, 10 שנים, אפילו יותר מ10 שנים של ניסיונות, של כישלונות, לקבל תשובות חיוביות, ובמקביל ראיתם ככה את השוק כבר די לוהט מבחינת להקות רוק, שנת 94-95. איך זה הרגיש לכם באותה תקופה?
תראה, 10 שנים, אפילו יותר, מרגע שלושה בני נוער, פלוס חוב, שגיעים יותר, שישה אפילו בני נוער, שמפגשים במקלט מנגנים, ומקליטים את השיר הראשון שלהם בעיר הגדולה בני ברק, זאת הייתה ממש ממש ההתחלה. 10 שנים מאז ועד שבעצם יצא האלבום הראשון, אבל זה לא שבעשר השנים האלה רצנו וחזרנו אחרי חברות הקליטים, עשינו צבא, אני הייתי האחרון להשתחרר, גם אני הייתי בין הצעירים בלהקה. ובעצם את הפעילות הרצינית שלנו גם בהרכב של התקליט הראשון עם שרון ואיציק הלל, התחלנו ב-90. אז נטו זה כבר היה, נגיד, 2.5-3 של ריקות סביב חברות תקליטים. וכן, תראה, זו הייתה תקופה באמת של פריחה מדהימה, להקות רוקסן, גם אנחנו היינו חלק מהסצנה של רוקסן, איפה הילד ותערובת אסקורט ועוד הרבה הרבה להקות אחרות שמסביבנו רוקפור, להקות שהקליטו והוציאו אלבומים, ואיכשהו אנחנו עדיין המשכנו לחפש את חברת תקליטים שתאמץ אותנו. אבל בסוף, זה כמו שאמרת מקודם, יהודה עדר שזו אותם לליקון, לוודי אניס ואחר כך לרון בראון, וזה הגיע בסוף.
תספר באמת על המפגש שלך עם יהודה עדר, מפגש די חשוב.
תראה, אני כשהשתחררתי בתחילת שנת 90, דלת מסתובבת, כאילו מהצבא ישר התחלתי לעבוד בחנות כלי נגינה, שחיזרתי אחרי התקופה די ארוכה, ויום אחד הגיע יהודה עדר לקנות אפקטים לגיטרה, אנחנו היינו בין היתר רבעונים של מכשיר אפקטים, הגיע לקנות אפקטים, וככה דיברנו וקשקשנו, וברוב חוצפתי אמרתי לו שיש לי להקה, ואני אשמח מאוד אם הוא ישמע אותנו, והוא למרבה הפתעה אמר שהוא גם אשמח לשמוע. ואז הוא הגיע ערב אחד אלינו לחזרה, לשמוע אותנו בחזרה, לדעתי הוא גם הגיע, הוא הגיע עם מיקי קם, אשתו, אחרי איזשהו אירוע, ישבו, שמעו כמה שירים, והוא אמר, חבר'ה, אתם הדבר שאני רוצה לעשות. גם הפתיע אותנו.
כן.
וזהו, ומאז, אתה יודע, התחלנו, תחילתה שלי ידידות מאוד מאוד ארוכה.
עשיתם איתו את שני אלבומים הראשונים שלכם, ומה אתה הכי זוכר, איזה זיכרון הכי חזק יהודה השאיר מהעבודה שלו איתכם?
תראה, יש הרבה זיכרונות. תראה, יהודה יש לו יכולת מדהימה להגיד הרבה בלי להגיד כלום. זאת אומרת, הוא יושב, קודם כשהוא מאזין לשיר, אז הוא כולו מרוכז בתוך השיר, ואז שואלים אותו מה דעתך, אז הדבר הראשון שבדרך כלל יגיד, זה בכל בס הזה שלו, אני לא יודע. וכשהוא אומר, אני לא יודע, אתה מבין שהוא יודע הכל. הוא יודע אם השיר הזה מוצלח או לא, ומה צריך לתקן בו, והאם צריך להכניס אותו לאלבום או לא צריך להכניס אותו לאלבום. ובכל זאת, למרות שהוא בתוך תוכו יודע, הוא יגיד, אני לא יודע, ויקח את השיר הזה הביתה וישמיע אותו למשפחה ולחברים, ויסתובב אותו ברחוב בחלונות פתוחים ולשמוע, לראות תגובות של עוברי אורח, איך הם מגיבים למכונית הזאת עם מוזיקה בפול ווליום. אני מדבר על דברים אמיתיים, כי זה מה שאני עושה. ובסוף הוא באמת יודע, וזה כישרון שאני לא חושב שיש עוד מישהו עם כישרון כזה. מעבר לזה שהוא גיטריסט מדהים ובן אדם מקסים, ובאמת יש לו אוזן מוזיקלית מדהימה, מעבר לכל זה, כן?
כן.
הוא יודע בלי שהוא יודע.
ואפרופו עבודה איתו, השיר מועקה, שהיה אחד הלהיטים הגדולים שלכם, יש סיפור מאחורי היצירה של השיר הזה, ספר קצת על ההקלטה.
זה שיר שהיה לוי בשלב די מוקדם, נשמעת מקודם שיר, זה סקיצה שלנו ככה ממש משנת 90 אפילו לדעתי, אז באותה תקופה בערך היה לוי את מועקה באיזושהי מתכונת אחרת לגמרי, לצערי אין לי שום הקלטה שלו מאז. הוא היה מאוד מאוד קצבי, הוא היה יותר פשוט הרמונית ממה שהוא עכשיו, ותמיד הסתבכנו איתו, זאת אומרת, תמיד לא מצאנו לו פעם שלום אמרתי, טבע את הביטוי הזה שהוא שמע בעצם בחול, לא מצאנו לו כיס שהשיר יכול ליפול לתוכו ולשבת בו בנוחות. השיר לא מצא את הכיס שלו. והסתובבנו סביב זה הרבה, והסתגרנו איזה שבועיים בקיבוץ לעשות חזרות לקראת האלבום הראשון, נדמה לי שזה היה בקיבוץ העוגן, וקיבלנו שם את אולם התרבות, את הבמה, ופשוט עשינו חזרות כל יום כמו פועלי רוק חרוצים מהבוקר עד הערב. באיזשהו שלב התחלנו לעבוד על מועקה, וניסינו פה וניסינו שם, ולאט לאט אנשים התעייפו ופרשו, ונשארנו רק יהודה ואני, אני הייתי על הקלידים, והייתה לי איזושהי מכונת תופים, הוא אמר בוא תשים איזשהו קצב שככה גנבנו קצת מפילדלפיה של ברוס ספרינגסטין, נתנה לו קצב הזה לרוץ, ואני התחלתי לאלתר על הקלידים, וקצת בסים כאלה אחרים, קצת הרמונות טיפה שונות, וטיפה הלכת למחוזות טיפה קלאסיים יותר, ומשם התגבש משהו שהוא בעצם מה שהשיר הזה היום.
זאת אומרת, בסגנון שונה לגמרי ממה שהוא היה במקור.
לגמרי מה שהיה במקור, כן. וזה הקסם שלו, שיש לו משהו, שיר שהיה נורא מחוספס בעצם במקור, פחות משהו מלטף יותר, למרות שהמילים שלו ממש מלטפות.
כן.
ואחר כך גם באולפן זה הייתה לזה עוד התפתחות, כי בכל זאת היה חסר עוד משהו, עוד משהו הנוסף הזה, ואז יהודה ביקש מיועד, הטכנאי שלנו שישיר רגע את המיקרופון פתוח, הוא רוצה להקליט קצת גיטרה אקוסטית, לנסות כל מיני דברים, ככה, אני רק רוצה לנסות משהו, כן?
כן.
אני רק לנסות משהו, נשאר איזה ליין גיטרה שמשאיר לאורך, שמלווה לאורך כל השיר, ונשאר עד היום.
יפה. אנחנו תכף נשמע את השיר כמובן, באתר שלכם, נכנסתי, ראיתי, אתם שם שואלים ועונים בעצמכם, למה התפרקנו? כי נמאס לנו לנגן אחד עם השני. למה התאחדנו? כי התגעגענו אחד לשני. אז מ-2011 אתם ככה, לאט לאט הם מתחילים ככה לחזור ולעשות איזשהו קאמבק לאב טיפוס עד הימים האלה, ותספר לי קצת על הרגע שבו באמת מתחילים לחזור לעניינים שוב, אחרי נתק של די הרבה זמן.
הטריגר הראשון ב-2011 היה ספר שאמיר בן דוד, הגיטריסט שלנו, וכותב חלק גדול מהשירים כתב, אמיר הוא גם סופר, הוא הוציא את הרומן השני שלו, פלאפל אוסלו, והוא החליט, היה לו רעיון מאוד מעניין ללוות את השיר, את הספר עם שיר נושא, כמו שמלווים סרט עם שיר נושא, לכתוב שיר נושא לספר, ובאופן טבעי, השותפים הטבעיים שלו ליצירה היינו אנחנו. ובעצם זה היה טריג, ריכזנו את השיר הזה, פלאפל אוסלו, שלא זכה להצלחה כל כך גדולה, אבל מבחינתנו הייתה הצלחה ענקית, כי ראינו שכיף לו לנגן ביחד. התחלנו בהרכב המאוד מצומצם, של הרכב המייסדים המצומצם מאוד.
של
שלושתכם. עשינו בעיקר הופעות אקוסטיות במקומות קטנים בכל הארץ. ממש חרשנו מהצפון, צפון, צפון הכי רחוק, עד הדרום, דרום הכי רחוק באילת. הרבה מאוד הופעות קטנות ומאוד מאוד כיפיות, ואז בדי, עם האוכל כמו שהוא בא תיאבון, ועשינו לעשות משהו יותר גדול ומופק וחשמלי. וזהו, ואז אנחנו מנגנים בשנתיים האחרונות להצטרף לנו חזרה שרון.
כיף גדול.
כן, מאוד משמח.
המשפחה בעצם חזרה להיות בבסיס שלה.
כן, כן, קרוב מאוד לבסיס. ושרון הביא איתו גם כן קריירה שהוא במקביל פיתח עם השנים, שלעיתים אדירים, שהוא כתב,
והם
עושים הופעה שהוא כולל את הטוב מכל העולמות.
יפה. ומה קורה איתכם עכשיו? איפה אתם מופיעים? אם יש תאריכים קרובים?
וואו, יש לנו טור, מה קרה לך? יש טור ענק. אנחנו בפברואר, יש לנו 3 הופעות, ב-15 בפברואר בירושלים, בנוקטורנו, ב-20 בבאר שבע בג'מס, ב-27 בג'מס ברחובות, כל זה בפברואר, ובמרץ אנחנו בנמל הבית שלנו בתל אביב, זה הטרמינל 4, מתחם התחנה, ב-18 במרץ. אחרי זה בסוף מרץ, ב-28 במרץ, אנחנו במקום שנקרא תאו, בהרצליה, שזה מרכז תרבות יפהפה, שמערך הופעות.
כן, מכיר אותו. יופי, איזה כיף. תודה רבה, טל.
תודה, אסף, אחלה תוכנית.
תודה, היה כיף לדבר איתך, ובהצלחה בהמשך.
תודה, להתראות.
להתראות, ביי ביי. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שדיברנו עליו כרגע. מועקה. להקה מתוקה שרה על מועקה. שרון הולצמן הוא נגן הבאס של הלהקה, אבל גם יוצר מיוחד וכישרוני בפני עצמו, אולי הג'ורג' אריסון של הלהקה, שמצליח תמיד להכניס שיר אחד, שניים, שלושה לכל אלבום, ואחרי בוקר טוב עולם שהיה להיט גדול, הוא הוסיף גם את השיר הבא, נפלא בעיניי, רגיש, ויחד עם זה עוצמתי, עד היום מושמע המון ברדיו, אני מדבר על אישה, אישה, ביקשתי ממנו התייחסות גם לשיר הזה, וכך אמר לי שרון, המילים נכתבו עוד כשהייתי חייל, על שלוש בחורות מאוד ספציפיות שהיו איתי בצבא. שירי אהבה בדרך כלל לא נכתבים על אישה אחת ספציפית, אלא מתארים שברירי יחסים. אז בואו נשמע את אישה אישה, מילים ולחן שרון הולצמן, שגם שר כמובן.
אישה אישה אישה, האדם בפינה לא יכול לשמוע מה את מרגישה, מה את מנסה להגיד כשתתחילי לצעוד לאט מתחת לחופה. תחשבי עליי, אני אהיה שם לידך. אישה אישה אישה, אחרי שתיקח ממך את הלב ותשים אותו אצלה, היא תגיד בוא נשאר ידידים, זה דבר נפלא, אבל אני לא רוצה, לא רוצה אותך. איך שלא הסתדרתי עד עכשיו, אני איתך מנסה לתפוס רכבת. אישה אישה אישה, שתלכי לישון אני אחכה לך במיטה, אעשה את עצמי ישן זמן הקלאס הוא מתח יעבור למקום אחר, אז אני אצחק וישר לידך.
סוס, הרעידו לבבות ברוקסן, בפסטיבל צמח, פסטיבל ערד. אבל מבפנים לא הכל היה ורוד, העסק התחיל קצת לבעבע, חילוקי דעות עם חברת התקליטים ועימותים בין חברי הלהקה לבין עצמם השתלטו על סדר היום. באותו זמן כתבה הלהקה גם את שיר הנושא, לסרט ליל הסדה של שמי זרחין, הלילה הזה, כך נקרא השיר, שיצא ממש באותה תקופה, הסרט הצליח וגם השיר, וכעבור שנתיים 1997, יצא אלבומה השני של אב טיפוס, איך עושים מים. גם הפעם העיבודים נעשו במשותף עם יהודה עדר, רק שהפעם המאמץ היה ליצור אלבום שונה, וקצת לעדכן את הצליל בין השאר על ידי שימוש בסימפולים. הניסיון יחסית הצליח, האלבום היה מעניין, מגוון, די שונה מהאלבום הבכורה, אבל מסחרית הוא לא התקרב להצלחת האלבום הראשון. עדיין אנחנו זוכרים משם לא מעט שירים יפים, כמו למשל השיר הבא, מילים ולחן עמית בן דוד, אוקיינוס.
Yeah.
קבלו תיקון, מילים ולחן של השיר הזה, שרון הולצמן כמובן, סליחה על הטעות. שיר מקסים, ואנחנו מתקרבים ככה לסיום. כאמור, האלבום הזה לא הצליח מאוד בחנויות, ודם רע ביאבע בין החברים, והם החליטו על פירוק. מיר בן דוד אמר, ההצלחה פירקה אותנו בסוף, אני למשל לא מצאתי את עצמי בתוך זה. אייל שכטר, הסולן, נוסיף, אף אחד לא מצא את עצמו בתוך זה, זה היה מאוד בעייתי. אנשים צעירים נושכים אחד את השני, וכל אחד הרגיש שהוא במלחמה על המקום שלו. נוצרו משקעים ודברים הצטברו עד שהכל התפוצץ. היום אין יותר משחקים של אגו, האימותים האלה נגמרים מיד. אחרי פירוק הלהקה החלו שכטר, הולצמן, לעבוד על אלבומי סולו. טל יניב השתתף כנגן בהפקות שונות ועבד בין השאר עם רונית שחר, אריאל הורוביץ ואחרים. אמיר בן דוד כתב תסריטים לסרטים וגם שירים לאחרים. ב-2011, כמו ששמענו קודם, הלהקה התחילה לעשות את הצעדים הראשונים לחזור ולנגן ביחד, וב-2015 הוציאו את האלבום השלישי, הודעה לנושאים מחוץ לזמן. אנחנו נסיים עם שיר שיצא ממש בשנה האחרונה, ב-2020, אגב, שרון הולצמן חזר להרכב אחרי נתק ארוך של 20 שנה, והשיר הזה שנקרא "אתה לא יכול לדרוש אהבה", שיר שהפיק מוזיקלית טל יניב, הוא בעצם השיר שיסיים את התוכנית שלנו להיום, שהוקדשה כולה ללהקת אב טיפוס. בואו נשמע איך הם נשמעים היום, שנת 2021, שיר אחרון שיצא לאור. אתה לא יכול לדרוש אהבה.
אתה לא יכול לדרוש אהבה, אתה רק יכול לתת אותה ולקוות שהיא תחזור. וכשאתה ממתין אל תאבד תקווה, לפעמים היא מתעכבת כל הדרך חזרה, כל הדרך חזרה הביתה, כל הדרך חזרה להתחלה, כל הדרך חזרה אליה, כל הדרך חזרה לעצמך.
כן, את השיר הזה כתבו אמיר בן דוד ואייל שכטר. עד כאן, חברים יקרים, התוכנית להיום, מקווה שנהניתם.
אתה לא יכול לכעוס על כל העולם.
כאן אסף פרט והטכנאי דותן ביבי, רדיו קסם 106 FM.
וכשאתה מפנה את גבך לאהבה,
אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ונמשיך לעקוב מקרוב אחרי תור הזהב של הרוק הישראלי. ועד אז,
כל הדרך חזרה,
להתראות וביי ביי.
כל הדרך חזרה לעצמך, כל הדרך חזרה הביתה, כל הדרך חזרה אהבה. גם בבוקר קר מתחת לשמיכה, היא רק רוצה חיבוק, והזמן לא נעצר כשהלב נשבר. גם כשהוא נרפא הוא נשאר סדוק.